עיר שחוברה לה יחדיו. ואפשר קצת להתבונן איזושהי נקודת מבט על עניינה של ירושלים דרך מדרשי חז"ל. אולי נתחיל לגוע קצת בדברים. מופיע במסכת דרך ארץ זוטה, פרק 9, אבא איסי בר יוחנן, משום שמואל הקטן, אומר, העולם הזה דומה לגלגל עינו של אדם, לבן שבו זה אוקיינוס, שמקיף את כל העולם, שחור שבו זה העולם, קומץ שבשחור זה, זו ירושלים, פרצוף שבקומט זה בית המקדש, ייבנה במהרה בימינו וימי כל ישראל. שהוא תיאור קצת מוזר. קודם כל, זה מדהים לראות עד כמה הכירו מבחינה גיאוגרפית את העולם. זאת אומרת, את האוקיינוס שמקיף את הכל, ושחור שבו זה העולם, אותו חלק שחור, קומץ שבשחור, אותה נקודה פנימית, זה ירושלים, ופרצוף שבקומץ זה בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. אישו מרכזיות גדולה מאוד שיש לירושלים. סתם כהערה, שמעתי בדיוק מהנכד של הרב פרנק, שהיה רבה של ירושלים, אחד ממש אחד מגדולי הדור בדור הקודם, רב פסח פרנק, והוא נכדו, הייתי איתו בשבת, סיפר שבתלמוד תורה עץ החיים, כשילד היה בר מצווה, אז המשגיח היה רב אריה לוין. דרך אגב, זה גם דוד שלו. רב פרנק היה גיס של רב אריה לוין. וכאשר ילד היה מגיע לגיל בר מצווה, היה לוקח אותו, רב אריה לוין, את כל הקבוצה, לחדר של הרב טיקוצ'ינסקי, שהוא היה ראש הישיבה בעץ החיים. היה כדי לזהות חלונות, כדי פעולה אפילו מהבררים. לחדר של הרב טיקוצ'ינסקי, ובאותו חדר הוא היה מושיב את הילדים ושם כיסא במרכז של החדר. והיה שואל את הילדים, טוב ילדים, איזה מדינה היא המדינה המרכזית בעולם? אז כל הילדים אומרים ביחד, ודאי ארץ ישראל. אחר מכן היה שואל את הילדים, רגע, ואיזה עיר זו העיר המרכזית? אמרו לו, נו, ודאי, ירושלים. הוא אומר, בתוך ירושלים, איזה שכונה היא ממש נמצאת במרכז? אמרו לו, עץ החיים. בתוך עץ החיים, איזה תלמוד תורה הוא מאוד מרכזי. אני מגיע לחדר, ואומר, ואיפה הכיסא? מה המרכז של החדר? הכיסא? יבוא חיימקה עכשיו, יישב על הכיסא ויקבל איזה מתנה. המרכזיות, לדעת, לתת ערך למרכזיות. המרכזיות נותנת גם איכות. ירושלים, יש בה אישו כוח מרכזי שצריך באמת להבין את העניין, ואני אנסה להבין אותו במהלך השעה הקרובה. ירושלים, יש בה שני צדדים שלכאורה הם סותרים. מעין סתירה, שכך נראה בחז"ל, מופיע במקור מספר 2 בפסחים. אמר רבי אבין בר רב עדה, אמר רבי יצחק, מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים. גינוסר זה פירות הגליל, שבהם יש ברכה מיוחדת במינה. אז למה פירות גינוסר אינה בירושלים? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר בירושלים, דיינו. זאת אומרת, מה הסיבה לכך? כדי שאנשים לא יגיעו לירושלים במחשבה, שמה? שהם רוצים לקבל איזושהי טובת הנאה. זאת אומרת, פירות גינוסר זה הנאת החך, הנאה של אכילה, כדי שאנשים לא יגיעו לירושלים בשביל איזשהו צד חיצוני. לכן, אין פירות גינוסר בירושלים. זה מה שממשיך המדרש ואומר, דיינו נמצאת עלייה שלא לשמה. כיוצא בו אמר רבי דוסטאי ברבי ענאי, מפני מה אין חמי טבריה בירושלים? למה חמי טבריה אינם בירושלים? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו אלא לרחוץ בחמי טבריה דיינו, ונמצאת עלייה שלא לשמה. נראה לכאורה שיש איזשהו אינטרס, איזשהו עניין, שירושלים לא יהיה בה שפע מיוחד. למה? כי אם השפע יהיה שפע חיצוני, אנשים עלולים לעלות לירושלים שלא לשמה, לא בשביל המצווה שיש בעלייה לרגל, אלא בשביל מחשבות אחרות של חמי טבריה, של פירות גינוסר, למרות שלכאורה נראה מהמדרש שאולי היה ראוי שהכל יהיה בירושלים, שהדברים המשובחים יהיה בירושלים. אבל כדי לא לגרום לקלקול, לכן הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו כך שבירושלים לא יהיו את אותם דברים משובחים. דבר נוסף שאפשר לראות, אמר רבי יוחנן, מקור מספר 3 בראש השנה כ"ג, אמר רבי יוחנן, כל שיטה ושיטה שנטלו נוכרים בירושלים עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לה, שנאמר, אתן במדבר ארז שיטה, ואין מדבר אלא ירושלים, שנאמר, ציון מדבר הייתה. גם אישהו תיאור של ירושלים שהוא לא תיאור מלבב. מה התיאור? תיאור לכאורה של מדבר. אם היינו נשארים פה בשלב הזה, היה נראה לנו שירושלים זה איזשהו מקום שומם שיש בו עבודת השם לשמה, ופחות או יותר זו ירושלים. אבל כשממשירים הלאה ומתבוננים בחזן, הדברים נראים אחרת לחלוטין, ממש באופן כותבי. ונביא כמה וכמה מדרשים, ואני אומר, זה רק טיפה שבים. מופיע בשמות רבן נונבט. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יוחנן בן אלעזר, מעשה שהיה בפרקמטיות אחד, ואת אדם סוחר שעניינו למכור סחורה. שהלך לירושלים למכור את שלו, למכור את הפרקמטיה שלו. הלך וישב שם ולא מכר. ישב שם, חיכה, לא הצליח למכור שום דבר. אמר, זוהי שאומרים עליה מסוס כל הארץ? זה מסוס כל הארץ, ואני לא נהנה פה בכלל. אין לי שום שמחה פה בירושלים. לאחר שעה מחר כל פרקמטיה שלו. אמר, יפה נוף, מסוס כל הארץ. מוזר מאוד. מה זה הדבר הזה? אם בעצם בירושלים, אז למה אחרי זה הוא הצליח למכור? ואם כן אמורים להצליח למכור, אז שיצליח למכור מיד. מה העניין הזה שאותו יהודי נראה לכאורה ששווה לקטר? עד שלא באים בטענות, שום דבר לא זז. רק כאשר עומדים ומתחילים לבוא בתביעה, מה זה, זה מסוס כל הארץ? אז פתאום, אופס, הכל נמכר תוך שעה. ואז הוא ממשיך ואומר, יפה נוף, מסוס כל הארץ, מה זה הדבר הזה? מה העניין הזה? עבוד רמינתן כ"ח, ואין לך יופי כיופייה של ירושלים. ירושלים, לכאורה, יפה באופן מיוחד. אין לך יופי כיופייה של ירושלים. פה יש המשך, ואין לך עושר כעושרה של מדי, ואין לך גבורה כגבורה של פרס, ואין לך זנות כזנות של ערבים. ואין לך גסות כגסות של עולם, ואין לך חנופה כחנופה של בבל, שנאמר ויאמר לבנות לה בית בארץ שנער. ואין לך כשפים ככשפים של מצרים. זאת אומרת, כל עיר ועיר, כל מקום ומקום, מדינה ומדינה, יש לה תכונה מיוחדת. מה התכונה של ירושלים? יפה. דווקא איזשהו נוי. מה העניין הזה של היופי? מקור מספר 6. מעשה בחסיד אחד שהיה מטייל בשונית עד ימה דחיפה. מסתובב על חוף הים בחיפה והרהר בלבו ואמר, תאמר שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות שער המזרחי של בית המקדש הוא שני פשפשין אבן אחת של מרגליות. הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות את השער המזרחי של בית המקדש כל כולו אבן אחת של מרגליות. זאת אומרת, מרגלית, אבן טובה, אבל דרכם שאבנים טובות להיות קטנות, לא בגושים גדולים. לעשות את כל השער המזרחי, עם הפשפשין שלו, הכניסות הצדדיות, לעשות את הכל מאבן אחת של מרגלית, זה דבר שמאוד קשה לתפוס אותו. מיד יצתה בת קול ואמרה, אם מלא שאתה חסיד גמור, כבר הייתה מידת הדין פוגעת באותו האיש. ולא הייתה חסיד גמור, מידת הדין כבר הייתה פוגעת בך. העולם כולו בראתי בשישה ימים, דכתיב כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ושאר המזרח של בית המקדש אי אפשר לעשות, הוא שתי פשפשין, אבן אחת של מרגליות. מיד ביקש רחמים על עצמו ואמר ריבון העולמים, אף על פי שבליבי הרהרתי, בשפתי לא דיברתי. גם זה דבר מוזר מאוד. הרהרת. הקדוש ברוך הוא גם יודע את ההרהורים. מה זה העניין הזה שלא הוצאתי, לא הוצאתי בשפתי? מיד נעשה לו נס ונבקע הים לו, וראה מלאכי השרת מסטטין בו, מגלפין בו, מסרגים בו. ואמר להם, מהו זה? אמרו לו, זה שער המזרחי של בית המקדש, הוא שני פשפשין, אבן אחת של מרגליות. נפלא מאוד. מופיע גם בהמשך, בכל גבולייך להבני חפץ, אמר רבי בנימין לוי, עתידין תחומי ירושלים להיות מלאים אבנים טובות ומרגליות, וכל ישראל באים ונוטלים חפציהם מהם, לפי שישראל בעולם הזה מתחסים באבנים ובצרורות, אבל העתיד לבוא, מתחננים באבנים טובות ומרגליות. ירושלים עתידה כל כולה להיות אבנים טובות ומרגליות, נכון? מופיע גם במסכת מקורות נוספים. מקור מספר 8, קידושין דף ממתת עמוד ב', 10 קבים יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. 10 קבים ישירות ירדו לעולם, 9 נטלו רומיים קדמונים ואחד כל העולם כולו. י' קבים עניות ירדו לעולם, 9 נטלה בבל ואחד כל העולם כולו. 10 קבים גסות ירדו לעולם, 9 נטלה אילם ואחד כל העולם כולו. בכל אופן, כל המקורות האלה באים ואומרים לנו באופן מאוד מאוד חד, ירושלים יפה באופן מיוחד. יופי שמודגש באופן חריג. לא רק יופי, אלא לעתיד לבוא בעזרת השם גם אבנים טובות ומרגליות. זה נכון גם על אנשי ירושלים. נכון גם על אנשי ירושלים. ובא מציע דף פ"ד, אומר רבי יוחנן, אנא השתרי משפירי ירושלים. אני השרתי מהאנשים היפים של ירושלים. על רבי יוחנן כתוב שהוא היה יפה תואר ביותר, עד כדי כך שהגמרא שם, בא מציע דף פ"ד, שואלת למה הוא לא נמנע מאותם אנשים היפים ביותר שהיו במהלך הדורות, במהלך ההיסטוריה. התירוץ שם שלא היה לו זקן. לא היה לו הוד יופיו, כך אומרת הגמרא, לא היה לו זקן, לכן הוא לא נחשב כך. אבל רבי יוחנן היה בו יופי מיוחד במינו. בברכות מסופר שכאשר חלה, אז הוא, כאשר הוא גילה את זרועו, אז כל החדר נתמלה אורה. במאה הנוי המיוחד של רבי יוחנן, אומר רבי יוחנן, אני השארתי משפירי ירושלים. מתארת הגמרא את יופיו של רבי יוחנן, הימן דבאי מיכזה שופרד רבי יוחנן, מי שרוצה לראות את יופיו של רבי יוחנן, נהי תיקסה דקספה, זאת אומרת, תיקח כוס של כסף, ביסילקי, זאת אומרת, ישר כשהוא יוצא מבית האומן, שהוא ממש צהוב, שהוא עדיין האש בוהקת בו, וגם לי, בנמלי, בפרצידי דרומן הסומקה, ולמלות את זה כנראה בגרעינים של גם כן נותנים איזה יופי מיוחד, ונעדר אלי כלילה דברדה סומקי לפומי ונוטיב בן שימשה לטולה. זאת אומרת, ישים ורד אדום מסביבו, ימרח איזה ורד אדום מסביבו, וישים את זה בזמן הזה של בין השמש לבין הצל, במצב אמצעי כזה, וזה בוהק מיוחד במינו, וזה מעין היופי של רבי יוחנן, שבמה רבי יוחנן מתאר את עצמו בעובדה שהוא נשאר משפירי ירושלים. זאת אומרת, ירושלים יש בה אישהי הערה שקשה באמת, קשה לתפוס אותה. יש לנפקמין אפילו ברמה של שהמקח הוא ממכר. מקור מספר 9, איכה רב הפרק ד', דמי ציון העיקרים, המסולאים בפז, במה הייתה יקרותן? למה בני ציון היו כל כך יקרים? עירוני שנשא ירושלמית היה נותן לה משקלה זהב. מה היה קורה אם סתם אדם מעיר רגילה היה נושא ירושלמית? אז הוא היה נותן לה מוהר, משלם עבורה, כמשקלה זהב. לכן ירושלמי שנסע עירונית, היו נותנים לו משקלו זהב. אבל מה היה קורה עם ירושלמי? היה נושא מישהי עירונית, זה לא קשור פה לבן או לבת, זה קשור לירושלים. בשביל לשאת מישהו מירושלים, מישהו מחוץ לירושלים, מתחתן עם ירושלמי, ירושלמית, צריך לתת משקלו זהב. כנראה הערך. דבר אחר, במה הייתה יקרותן, בשעה שאחד מהם נושא אישה גדולה ממנו, היה עושה שולחנות יותר מן היצור. כולי, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לעניין הזה. אבל יש פה אישהו נוי מיוחד במינו, שנמצא דווקא בירושלים. היופי הזה, לכאורה, בא בסתירה עם ההבנה שלנו שעניינה של ירושלים זה עניין רוחני. זה עניין שדווקא לא צריך להיות בהופעה חיצונית מיוחדת. שיהיה פה איזשהו כוח של קדושה עצמית שבגללה יהיה את החיבוב המיוחד. אפשר אולי להסביר לגבי העניין של הפרקמטיה, שזה נראה גם קצת מהעניין הזה של הילקוט לגבי אותו חסיד שהיה מהלך בחוף הים של חיפה, שונית עד ים עד חיפה, שבשני המקרים יש את הכוח של הדיבור. מה זאת אומרת? אמר זוהי שאומרים עליה מסוס כל הארץ. הוא לא אמר משהו רע, אלא הוא היה תמע. יכול להיות? יש בעיה, הרי לכאורה מסוס כל הארץ יש עניין לבוא ולדבר בשפחה של ירושלים. יש עניין לבוא ולשבח את ירושלים. איך אני יכול לשבח? זאת אומרת, הפריע לו לא רק העניין של הפרקמטיה שלו, אלא הפריע לו שאיך אני יכול, הרי כולם באים ומשבחים את ירושלים, ואני לא יכול לשבח. ואז ישר כעבור איך שנראה שהנקודה שלו היא לא הנקודה של עצם הרצון למכור, אלא מה הנקודה? הרצון לשבח את ירושלים. אם הוא אומר, וואי, יאללה, אני לא מצליח למכור וכו' וכו' וכו', סביר שלא היה קורה שום דבר. אבל כאשר הוא אומר, אני רוצה לראות את הופעתה של ירושלים, מיד מוכר, תוך שעה קלה, את כל הסחורה. וישר, באמת הוא אומר, סוס כל הארץ. גם אותו חסיד, כשהוא הולך בשונית הים של חיפה, הוא מערר בליבו. מה, איך יכול להיות שפשפש שהשער המזרחי של בית המקדש, עם שני פשפשיו, יהיו אבן אחת של מרגלית. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יהיה חסיד גמור אתה, מידת הדין כבר הייתה פוגעת בך. מה אומר אותו חסיד? רק הרערתי בליבי. כנראה שיש איזשהו עניין לא לדבר בגנותה של ירושלים. ההפך, לדבר במעלה של ירושלים. זה רק במאמר מוסגר, שאולי אחרי זה ננסה להבין את זה יותר. אבל עדיין לא ענינו לשאלה הבסיסית, איך מצד אחד ירושלים יש בה נוי חיצוני גדול מאוד, מודגש מאוד, ומצד שני, דווקא באים ומדגישים שלא היה בה אישו הופעה חיצונית. נקודה נוספת, אולי עוד מקור אחד בנושא של הנוי, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. תנו רבנן, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מי שלא ראה ירושלים ותפארתה, לא ראה כרך נחמד מעולם. מי שלא ראה בית המקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. זאת אומרת, ירושלים כרך נחמד. יש בו איזושהי נחמדות מיוחדת במינה. עוד נקודה בולטת מאוד, הופיע במדרש תהילים, עין וב, דברים עמוקים. ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. אמר רבי ברכיה, מתחילת בריאתו של עולם, עשה הקדוש ברוך הוא סוכה בירושלים, כביכול שהיה מתפלל בתוכה. הקדוש ברוך הוא עשה מעין סוכה בירושלים, ובאותה סוכה היה מתפלל בתוכה. מה הייתה תפילתו של ריבונו של עולם בסוכה הזאת? יהי רצון מלפניי שיהיו בניי עושים רצוני, כדי שלא אחריב ביתי ומקדשי, שנאמר, ויהי בשלם סוכו ומעונתו. כיוון שגרם החטא, מכתיב, ויחמוס גגן סוכו, שיחת מועדו, מקום שהיה מתוועד בתפילה, כיוון שחרב מתפלל יהי רצון מלפניי להחריט יצר הרע שמחטיא את בניי ויעשו תשובה והקרב בניין ביתי ומקדשי, אבי ואי בשלם סוכו. דבר מבהיל מאוד. הקדוש ברוך הוא לכאורה יש לו גם כן. זה עסק טוב לרכוש דירה בירושלים. הקדוש ברוך הוא הייתה לו גם כן סוכה שהייתה בירושלים ובה הוא היה מתפלל. והתפילה שלו, הרי מה שייך שהקדוש ברוך הוא התפלל? חלילה, חסר משהו כלפי שמיה, הרי לא יעלה על הדעת. הרי אין נבצר ממנו. מה העניין הזה של התפילה? אלא התפילה היא בעצם, התפילה היא על עם ישראל. יש בירושלים כוח של נקודת מפגש שהקדוש ברוך הוא שורה, נפגש עם עם ישראל, איפה? בירושלים, זה עניין תפילה. לכאורה הקדוש ברוך הוא עצמו מתפלל איתנו. מתפלל איתנו, נמצא איתנו, שם. מקור מספר 12. השכים יעקב בפחד גדול. אין זה כי עם בית אלוקי. השכים יעקב בפחד גדול ואמר, ביתו של הקדוש ברוך הוא במקום הזה, שנאמר, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה. מה זאת אומרת מה נורא המקום הזה? הוא בעצם אומר, נכנסתי, פלשתי למגורים של ריבונו של עולם. איזה פחד, אם אדם הולך בדרך ונכנס לאיזשהו מבנה ונרדם. ישן שם. פתאום מתעורר והוא מגלה שהבית הזה זה היה ביתו של המלך והוא ישן שם בלב הארמון. פחד אימים. איזו עירה עצומה. נכנס לביתו של מלך. אומר יעקב, לא ידעתי. לא ידעתי שפה זה ביתו של ריבונו של עולם. מכאן אתה למד שכל המלמד במקום הזה בירושלים כאילו התפלל לפני כיסא הכבוד, ששער השמיים שם הוא, ופתח פתוח לשמוע תפילה, שנאמר, וזה שער השמיים. הקדוש ברוך הוא מתפלל בירושלים. אנחנו, יעקב אבינו, מתפלל בירושלים, ורואה את עצמו ממש לפני כיסא הכבוד. מקום מפגש. מקום מפגש של שמיים וארץ. מקום מפגש בין תפילתו של הקדוש ברוך הוא, לבין תפילותינו אנו, לבין תפילת עם ישראל. סגולה מיוחדת במינה של ירושלים. זה בא ידי ביטוי גם במקום, אבל גם שוודאי שצריך להזכיר את ירושלים בתפילה. נכון? ירושלים בהכרח צריך להזכיר אותה בתפילה. מזכירים, כך זה מופיע באמת, שמי שמזכיר ירושלים בתפילה זה חיסרון בתפילה. את הצד הזה אפשר לראות, אני חושב שהמדרש הזה שאנחנו הולכים לראות הוא מדרש יסודי מאוד בהבנת העניין המיוחד של ירושלים. ובראשית רבנו נבב. ויקרא אברהם שבמקום הוא השם יראה. רבי יוחנן אמר לפניו, ריבון העולמים, בשעה שאמרת לי, קחנה את בנך את יחידך, היה לי מה להשיב. אתמול אמרת כי ביצחק, יקרא לך זרע, ועכשיו קחנה את בנך? הייתה לי תשובה מאוד טובה על ציווי העקדה. וחס ושלום, לא עשיתי כן, אלא כבשתי רחמי לעשות רצונך. לא ניסיתי להתווכח. קיבלתי עליי את הדין. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו בשעה שיהיו בניו של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים, תהה, נזכר להם אותה עקדה ותתמלא עליהם רחמים. אברהם קרא אותו יראה, שנאמר, ויקרא אברהם שבמקום ההוא השם יראה. אברהם אבינו קורא לירושלים בשם יראה. זה השם של ירושלים מבחינת אברהם. אבל זה לא השם היחיד שקוראים לירושלים. ועוד מעט נעשה יותר להעמיק מה בעצם התכוון אברהם בשם הזה. שם קרא אותו שלם, שנאמר הוא מלכי צדק מלך שלם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם קורא אני אותו יראה, כשם שקרא אותו אברהם, שם אדם צדיק מתרעם, מקפיד, הרי הוא קרא לו שלם. למה השם קרא לו שלם? אנחנו לא יודעים בינתיים, אנחנו יודעים שהוא קרא לו שלם. אברהם אדם, רגע, ואם קורא אני אותו שלם, אברהם אדם צדיק מתרעם, אלא הרי אני קורא אותו ירושלים, כמו שקראו שניהם, יראה שלם, ירושלים. מה סיבת השם ירושלים לפי המדרש? חיבור, שילוב של שתי השמות שנקראו לעיר הזאת. מצד אחד, אברהם שקורא יראה, זכר לעקדה, ומצד שני שם שקורא לה שלם, מלכי צדק מלך שלם, זה השם. לכאורה, צריך להבין מה זה הדבר הזה. זה אולי פתרון טוב, אם יש זוגות שמתווכחים איך לקחו לבן, אז נעשה איזה מישמש כזה. חיבורים כאלה, למצוא פשרה, שזה לא יתרעם או שזה לא יתרעם. לכאורה דבר מאוד מוזר, מה אכפת לי? כאילו, מה העניין הזה? אלא הדברים הם נפלאים מאוד. מה אברהם אבינו בעצם אומר בשם יראה? תזכור את העקדה. אומר אברהם אבינו, ירושלים מבטאת את המסירות נפש של יצחק ושל אברהם ביחס לריבונו של עולם. מסירות נפש, הנכונות להקריב את הכל, להתחבר לריבונו של עולם בלי חשבונות בכלל. אין חשבונות. הייתי יכול, היה לי מה להשיב. גם ליצחק היה מה להשיב, רואים את זה במדרשים אחרים. אבל אין פה חשבונות, דבקות מוחלטת בריבונו של עולם מצד עצם הציווי האלוקי. יראה זה קשר מיוחד של השם אל עם ישראל. זה מה שאומר אברהם. יכול להיות שבני יחטאו, בני יצחק יחטאו, ואז חלילה תהיה מחשבה שתהיה פורענות. אני מבקש שתראה. תראה עכשיו את נקודת הקשר הזאת, את הכוח הפנימי שיש לחיבור בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. ובזכות הקשר הזה, בזכות הראייה הזאת, היראה הזה, תרחם על בניי, על בניך. זה אברהם אבינו. שם קורא לו שלם. בהקשר שהוציא לחם ויין, הוא כהן. מה העניין של שם? שם הוא למעשה קשור לכלל העולם. הבן של נוח. הוא מבטא את הצד החיצוני המתוקן. זה שם. זה עדיין לא בדיוק עם ישראל. אנחנו לא אומרים, לא קוראים לעצמנו בני שם. אבל שם הוא קשור להופעה החיצונית השלמה של המציאות. אדם צדיק, אדם מתוקן, בית מדרש של שם ועבר. יעקב למד תורה בית מדרש של שם ועבר. אבל ההופעה היא עדיין לא דרך סגולת ישראל, לא בפן המיוחד של עם ישראל, אלא איפה מופיע העניין של שם, באמת, תיקון עולם, תיקון מוסרי, עולם שלם, שלום בכל הצדדים של העולם. יש צד בירושלים שקשור לצד הפנימי ממש, לעם ישראל. ויש צד בירושלים שקשור לצד היותר רחב, היותר אוניברסלי, שקשור לשם. לצד של השלום הכללי שמשלים את הכל. גם ההיבט הזה של השלום הוא בא לידי ביטוי. בא לידי ביטוי במספר מקורות. נראה מקור מספר 14 ביומה י"ב. תנא קמא סבר, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. בין אם נתחלקה, בין אם לא נתחלקה, בכל מקרה ודאי שירושלים היה בצד של שיתוף. אבל יש מי שאומר, ירושלים אין חלקה לשבטים. למה? כי ירושלים אין בה את הצד הפרטי. כל כולה היא כללית. ופלוגתא דנא תנאי, דתניא במאה חלקו של יהודה, הר הבית על שחות ועזרות, ומה היה בחלקו של בנימין, אולם ויחל ובית קודשי הקודשים. ורוציאה הייתה יוצאת, יוצאה בחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי, ובנימין הצדיק היה מצטער עליה, לבולעה בכל יום, שנאמר, חופף עליו כל היום. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אשפיזכן לגבורה, שנאמר, ובין כתפיו שכן. והייתן הסבר ירושלים הנחקה לשבטים, דתניה, הן מזכירים בתים בירושלים לפי שינה שלהם. מדגישה מאוד הגמרא, שבין למאן דאמר שירושלים נחלקה לשבטים, ובין מי שאומר שלא נחלקה לשבטים, ודאי שיש בה איזשהו צד של שילוב. הרי גם מי שאומר שנחלקה לשבטים, אז זה איזשהו שבט יהודה, ושבט בנימין בנכנס פנימה, באיזשהו הברכה כזאת, רצועה כזאת, יוצא מחלקו של יהודה, נכנסת לחלקו של בנימין. זאת אומרת, יהודה נכנס לתוך חלק של בנימין, יש את המקדש עצמו של חלקו של יהודה, ואישהו רצועה שנכנסת לתוך בית המקדש, הנקודה של המזבח, ובנימין כל הזמן רק רוצה לבלוע את אותה רצועה. אבל השילוב הזה של בנימין, שהוא ההמשך של בני רחל, ומצד שני יהודה, שהוא מבטא את התוקף, את העוצבה של בני לאה, את השלמות של בני לאה במישור של מלכות, זה גם אם נחלקה לשבטים, יש פה איזשהו צד של שיתוף. מדגישה הגמרא שבין לפי מאן דאמר נחלקה לשבטים, ובין לפי מאן דאמר שלא נחלקה לשבטים, בכל מקרה ירושלים יש בה את הנקודה הזאת של החיבור, של אחד בתוך השני. ועם כל הרצון של אחד לבלוע את השני אף על פי כן, הדבר עומד במקומו. איזשהו השלום כזה. מאוד מאוד קל. מאוד מאוד קל במצבים שיש איזושהי רצועה, שיחס לפנימה, מאוד קל לחתוך. צ'יק צ'ק. גם מה זה לחתוך? הרי לא שהיה שם בתים של שבט יהודה. הרי גם בנימין בפשוט לא נכנסו לתוך בית המקדש, ודאי לא לאזור המזבח. נכון? לתוך המזבח ממש. הרי את עבודת הקורבנות ודאי שעשו בני לוי. אבל מבחינה רוחנית, היה ברור לכולם שיש מקום לצדדים השונים של עם ישראל, של בני ישראל, בבית המקדש, בירושלים. נוסף לזה רואים גם, מופיע שלא ניזוק אדם בירושלים מעולם. לא ניזוק, אין נזק. הזכרנו לא נחלקה לשבטים. אין לה מידה. בואו נראה מקור מספר 15. אמר רבא, אמר לי, ההוא סבא לדידי חזי לירושלים כמה איתה? ותלת הפרסי הווי. השם התאמר יצר לעלות, ותלת הפרסי, שלושה פרסאות זה הרבה. תלמוד לומר, מי אלה כאב תעופן החיונים על רבותיהם? שלא היה שום בעיה. היו עולים כאילו באיזשהו מעלית מיוחדת. היו עולים בקלות. אמר הפאפה, שמע מן האיבה תלת הפרסי מדלי. לא רוצה להיכנס כל העניין. אומר ככה. ביקש הקדוש ברוך הוא לתת את ירושלים במידה, שנאמר, ואומר, אנה אתה הולך, והיא אומר אליי, למוד את ירושלים לראות כמה רוחבה וכמה אורכה. רצה הקדוש ברוך הוא למדוד את ירושלים, לבדוק מה השטח. ברוך השם, אנחנו גם זוכרים כל הזמן שירושלים לא יודעים את המידה שלה. גם בגלל כל מיני ויכוחים לפעמים שיש פוליטיים ואחרים, אז כל הזמן כן מאושר, לא מאושר, שכונה הזאת כן בתוך ירושלים, לא יותר ברוך השם. ככה אין קצבה לירושלים, כל הזמן ירושלים מתרחבת. קונים עוד בית בעוד איזה מקום, ולא יודעים בדיוק כן לגלי, לא לגלי, כן טוב, לא טוב, ברוך השם, ברוך השם, כל הזמן מתפתחת. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרבה כרכים בראת בעולמך של אומות העולם, ולא נתת מידת אורכן ומידת רוחבן. ירושלים ששמך בתורך, ומקדשך בתורך, וצדיקים בתורך, אתה נותן במידה, מיד ויאמר אליו, רוץ דבר אל הנער, על אז לאמור, פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובאימה בתוכה. מיד באים ואומרים, אין דבר כזה. אין דבר כזה שירושלים היא רק מודדים אותה בצד החיצוני, שיש בה קצבה. יש צד אולי לחשוב שכן נמדוד את ירושלים, למה? כי יש בה קדושה מיוחדת, ניתן לה אישהו תיחום מסוים. יש צד כזה. והבקשה היא שירושלים היא לא תהיה רק דבר מנותק, אלא פרזות תשב ירושלים. ירושלים תהיה מחוברת, תהיה נגישה, זה קשור לקו תעופנה, שיהיה קל להגיע לירושלים. זה קשור לאותו עניין. זה ירושלים. ירושלים מצד אחד הקדוש ברוך הוא לוקח את השלמות הפנימית של אברהם אבינו, של העקדה, ומצד שני לוקח את השלמות של ההופעה החיצונית, שהמקום שהוא בית השם ודאי שראו שגם יהיה נאה באופן מיוחד. שני הצדדים האלה למעשה קיימים בירושלים, הצד של שלם והצד של ירו. הקדוש ברוך הוא לוקח את שניהם, שכל אחד ואחד שיגיע לירושלים ירגיש את השלמות. גם אומות העולם שאין להם את אותה מעלה רוחנית, שמגיעים לירושלים, הם גם צריכים להרגיש איזשהו צד של שלמות. הרי שם הוא קשור גם לאומות העולם. כולם צריכים להרגיש את השלמות של ירושלים. גם הצד הפנימי וגם הצד החיצוני. זה מעניין, במסכת סוכה כתוב, שבני ירושלים היו עוקדים לולביהם בשל זהב. דווקא בני ירושלים היו יכולים לקחת את הלולב, שעבודת השם, משהו לכאורה רוחני, אם כבר הנוי זה נוי עצמי. ואנשי ירושלים דווקא הם עוקדים את הלולב, את הצד הפנימי, במה? בזהב, הצד החיצוני. כי בירושלים, כמו שהזכרנו, גם הצד החיצוני משתלב עם הצד הפנימי. זה לא דבר למעשה מנותק, יופי חיצוני מנותק, אלא יופי חיצוני שנובע, ששזור, שמחובר ירושלים לצד החיצוני. הזכרנו כבר שמה שנטלו גויים בירושלים עתידים להחזיר. זה תקופת מעבר שירושלים באמת יותר שממה. אבל זה קשור לאותו עניין של שלום. ירושלים לא יכול להיות חסרה. אז מה שנטלו? צריכים להחזיר, כי הכל שלם. במסכת מגילה כתוב שמי שלא ראה את ירושלים, את יופי ירושלים, שיבדוק בשורשו. זה מופיע במגילה כ"ה עמוד ב'. מי שלא מתבונן ורואה את יופי ירושלים, שיבדוק במה? בשורש שלו. כנראה שיש פה משהו מקולקל בשורש, בבסיס. כתוב גם שכרם רבעים עלים לירושלים כדי לאתר ירושלים בפירות. אני חושב שעכשיו הדברים נפלאים מאוד. השאלה הבסיסית ששאלנו. שאלנו, למה אין פירות כינוסר בירושלים? יכולה הקושיה אפילו גדולה יותר אחרי שראינו את כל הדברים. היינו שלמות פנימית, שלמות חיצונית. אבל זה בדיוק העניין, שכשמדברים על ירושלים בעצמותה, היופי שלה הוא יופי פנימי. הוא יופי של חיבור. הוא לא איזושהי תופעת טבע חיצונית שגורמת ליופי. זה יופי כזה שמשפיע גם על הגוף. בני ירושלים יפים הם, שבאים להשתדך עם בת ירושלים משלמים משקלה, זהב, קנה לבן ירושלים. כי היופי הוא יופי שמבטא אישו איכות פנימית, אישי הערה פנימית. זה לא דבר חיצוני. זה נכון שכולם עולים לירושלים ומשלימים אותה, וההפך, כשכולם עולים, אז באמת גם פירות גינוסר מלאים בירושלים, כי כל השווקים צריכים להיות פירות רווי מעלים לירושלים. נכון? כרם רווי. למה לאתר את שווקי ירושלים בפירות? אבל זה נובע מתוך איזשהו חיבור לעם ישראל, מתוך חיבור לקדושה. זה לא שיש את ירושלים באופן מנותק. ירושלים יש בה את שני הצדדים. את תפילתו של ריבונו של עולם, התפילה העליונה, מצד שני את התפילה שלנו. הקדוש ברוך הוא מתפלל בה, ואנחנו מתפללים כנגדו. נקודת קשר של קדושה, שאיפה שיש את ההופעת השם, ודאי שגם צריך להיות נוי. אבל הנוי הזה הוא לא נוי חיצוני, זה לא פירות גינוסר, שהיינו באים ואומרים, טוב, נו, יש שם איזושהי תופעה מיוחדת כזאת, פרטית כזאת, של פירות יפים, של חמי טבריה, של מים חמים שמרפים, זה לא איזו תופעה חיצונית עצמית, אלא כל מה שיש בה זה מכוח מה? מכוח הצד הפנימי של ירושלים. והצד הפנימי הוא זה שמאיר, הצד הקדושתי זה מה שגורם לכל האנשים להביא את פירותיהם. אבל זה עצם שער השמיים, עצם המקום הזה של חיבור שמיים וארץ. לכן האיש הזה מגיע לירושלים, עכשיו המשל הוא נפלא, מגיע אותו פרקמטאי לירושלים, רוצה למכור, לא מצליח למכור. בהתחלה לכאורה זה מחירה סתם. טוב, נו, ירושלים זה לא סתם. באמת, ההפך. אולי בירושלים פחות ראוי לעשות פרקמטיה מאשר במקום אחר, מקום כל כך קדוש. אסור להשכיר דירה בירושלים לפי המן דאמר שסובר, ודאי לפי המן דאמר שהוא יחכה לשבטים. אסור להשכיר דירה בירושלים. הוא בא לעשות פרקמטיה. מה שעשות פרקמטיה בירושלים? זה המקום לעשות עסקים? תלך למקום אחר. תלך למקום אחר. ברגע שהוא אומר, טוב, זה העיר שאומרים עליה, סוס כל הארץ. אז בעצם מה הוא בא ואומר? רגע, זה לא סתם עסק. אלא אני באתי לירושלים כי אני רוצה לשבח את ירושלים. אז בעצם אותה פרקמטיה הופכת להיות מה? שיבוח לריבונו של עולם. חיבור לצד העליון של המציאות. אתה בא לשבח את ירושלים? מיד, תוך שעה קלה נמכרים כל הדברים. מסוס כל הארץ. יפה נוף מסוס כל הארץ. איזה שמחה גדולה. זה השינוי. השינוי שחל מרגע לרגע. באמת גם היום זה דבר מדהים. סתם לעצמנו. מחירי הדירות בירושלים ממש מהגבוהים בארץ. למרות שמבחינת הערים העניות, אחת הערים הכי עניות, יש תופעות בירושלים שהן תופעות מיוחדות. כל דבר אפשר להסביר, ודאי גם באופן של כלכלת שוק, אבל אולי יש פה איזה כוח בירושלים שהוא כוח מיוחד. חורות נון. אמר ביושעיה, ביקשו לגנוב כל כסף וזהב שבעולם מפני כספה וזהבה של ירושלים, שמצאו לו מקרא מן התורה שהוא מותר, שנאמר, ובאו בה פריצים וחיללוה. ירושלים אב ירו בדאלמה, אב ידרו בדאלמה, אלא אמר אביי, ביקשו לגנוז דינרה, אדרינה, ניריאנה, שייפה מפני טבעה של ירושלים, שמצאו לה מקרא מן התורה שהוא מותר, שנאמר, ובאו בה פריצים וחיללוה. זאת אומרת, רצו לגנוז את המטבע שטבועה בו ירושלים, נכון? שמקום שכנראה שהיה דמות ירושלים על המטבעות, ולאחר חורבן לא רצו את אותו דמות ירושלים לגנוז. אז שבאמת ראו שירושלים גם הצד הפנימי שלה קיים, נמצא. אותו עניין גם של חיבור שמיים וארץ, כמו שהזכרנו, שעתיד הקדוש ברוך הוא להגביה ירושלים ג' פרסאות. זה מופיע גם כן בבבא בתרא דף עין ה. חיבור שמיים וארץ, כמו שהזכרנו, אישו, זה מה שאומר, אמר בשמה מנה, איבה תלת הפרסי, שאמר רב חנין אבר פאפה, ביקש הקדוש ברוך הוא לתת ירושלים, זה מידה, אבל לפני זה מופיע העניין שהקדוש ברוך הוא מגביה את ירושלים פרסאות. עוד פעם, חיבור שמיים וארץ, החיבור של הדברים. קשור גם לזוהר המפורסם, שלא ייכנס בשל מעלה עד שיכנסו בשל מטה. כשעם ישראל נכנס לתוך ירושלים של מטה, והקדוש ברוך הוא נכנס גם אל ירושלים של מעלה. שיש, זה כנגד זה עשה אלוקי. ירושלים של מטה מכוונת כנגד ירושלים של מעלה, בזוהר זה מופיע במספר מקומות שירושלים של מעלה וירושלים של מטה מכוונים זו כנגד זו. וככל שהחיבור לירושלים של מטה גדול יותר, כך הקדוש ברוך הוא נכנס יותר לירושלים של מעלה. והכניסה לירושלים של מעלה, זה כנגד זה, זה גם מרומם את הירושלים של מטה. הכל מקבל את אותה משמעות עליונה. פתחנו ואמרנו, מה העניין הזה של אבא איסי בר יוחנן משום שמואל הקטן? אומר, העולם הזה דומה לגלגל עינו של אדם, לבן שבו זה האוקיינוס שמקיף את כל העולם, שחור שבו זה העולם, קומץ שבשחור זה ירושלים. פרצוף שבקומץ זה בית המקדש, שיבנה ורב יאמן ובני כל ישראל אמן. מה הכוונה? ירושלים, כמו שהזכרנו, כוללת את הכל. כוללת את הצדדים הפנימיים, כוללת את ההופעות החיצוניות, כוללת את כל המציאות כולה. זו ירושלים. העולם כולו, אם נבוא ונחפש, העולם כולו הוא כמו גלגל עין. יש בו את הלבן, את האוקיינוס, יש בו שהוא בכלל רק סובב את הדברים, יש בו את שחור זה העולם, כל שאר האומות, כל שאר המדינות, קומץ שבשחור זה ירושלים, ובית המקדש פרצוף שבקומץ. שהפרצוף הוא כבר גם העיר כלפי חוץ, הרי מה זה פרצוף שבקומץ? כשמסתכלים, אז יש את הנקודה שבה יש את ההשתקפות של האדם אל האדם. הוא כבר אותה נקודה פנימית שכבר באה ומשפיעה מבפנים כלפי חוץ, כלפי כל המציאות כולה. זה אותו יסוד. היסוד של הכל כלול, הכל נמצא, הכל שזור בתוך הנקודה הזאת. זה הבסיס של כל המציאות, אבן השתייה שממנו הושתת העולם. פה, שם ההתחלה של הכל. כיוון שכן, יש שם איכויות, יש שם כוחות פנימיים אדירים שכוללים את הכל, שכוללים את העולם הזה שלם, כוללים את העולם העליון יראה, כוללים את הקדוש ברוך הוא מתפלל, כוללים את זה שאנחנו מתפללים מולו, כוללים את ירושלים של מעלה, כוללים את ירושלים של מטה, לא נחכה לשבטים, עולה שלוש פרסאות, כל ירושלים יפה נוף משוש כל הארץ. כיפרות מנוסר לא בירושלים, כי הכל הוא מכוח הצד הפנימי. ברוך השם, אנחנו מתקדמים. ברוך השם, אנחנו מתקדמים במישור הזה, שחזרנו לירושלים, במשמעות לפני, באמת, לפני 40 שנה, כיבוש ירושלים, ליבה של ירושלים, עיר העתיקה, מתקדמים גם שארכיב במקום ההולך, כמו שמופיע במדרשים, תחומי ירושלים כל הזמן גדלים. אם זה באזור עמות, גבעת זאב, פסגת זאב, כל שזוות ירושלים גדלים, כל הכיוונים. התקדמות בנייה, הרחומה, גם מהבחינה הזאת. וגם הנקודה הנוספת, שאני חושב שברוך השם בשנים האחרונות יש התעוררות גדולה מאוד, לעניינה של ירושלים, סיבוב שערים, מכון המקדש, הרבה מאוד דברים שקשורים לעניין הזה, והכוח הפנימי הזה קורא לנו ללכת ולהתקדם ולהתקדש. בעזרת השם נזכה לבניין השלם במהרה בימינו.